בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לך יהודה, יום חמישי, היום שאני צריך להיות איתך שעתיים, אבל אני נהנה להחמיא לך היום, אתה רואה, תראה כמה ליבי רחב וכמה אני...
ליבך רחב על מה?
ארבע אחת, תוכנית, תוכנית שלך בערוץ 14, יפה מאוד.
ברוך השם.
כן, כן, יפה, ושיהיה בהצלחה בהמשך.
תודה, תודה.
אל יגבע לבבך.
לא, לא, אני אומר לצוות שלי, רגע, רגע, שנייה, אתה כבר, וואי, איזה אטרף, לא יאמן, איך הוא כבר, אני אומר לצוות שלי, כל פעם עוד הודעה אחת אני חוזר. לא מתרגשים כשעולה, לא מתבאסים כשיורד. זה הכל, יודעים, קבוע, קבוע, קבוע.
זה כמו הקלישאות של המאמנים.
ממש ככה.
אתה יודע, מאמני כדורגל יש להם קלישאות כבר בערך 50 שנה. אני לא חוגג בניצחונות, אני לא מתאבל בהפסדים.
אבל אתה יודע, זה בדיוק ככה. עבודה סיזיפית קשה. כל יום, עוד יום, להילחם על האייטמים, להביא סיפורים, להביא זה, ולאט לאט הציבור יעריך את זה, יאהב את זה. אני רוצה לדבר שנייה רק על הקבלת פנים שחיכתה לי פה הבוקר, שבו אתה, תחשבו איזה מראה מבעית של בן אדם שמגיע לעבודה, והדבר הראשון שהוא רואה בדלת, זה את ברק סרי, עומד עם כוס קפה, אומר לו, שתן לי היום, אל תעלה היום טונים, אל תזה, אנשים אומרים לי, לא תגיד בוקר טוב, אח שלי היקר, לא ראיתי אותך שבוע, מה נשמע, מה קורה, מה שלומך, איך האישה, איך הילדים, מה אוכלים, מה הבאתי לך קיבוט, כלום, בום, כוס קפה, כן, ברק סרי.
צלול ישר לאירועים, הנושאים בוערים, היועצת המשפטית, היה ביקור אתמול של שורדי השבי אצל טראמפ, אני רוצה לפתוח עם זה, תשמע.
לך על זה.
זה מדהים. אני רוצה להגיד שגאון, גאון מי שהכין את שורדי השבי אתמול לפגישה עם טראמפ. זו פגישה שהייתה אמורה להיות בשלישי, בשל לחץ הזמן, היה לו לוז צפוף, היה לו נאום לאומה, זה נדחה ונדחה, ואתמול יום רביעי זה התקיים, ואני אומר לך עוד פעם, אני רוצה להשוות כאן בין שתי פגישות. בין הפגישה אתמול של שורדי השבי עם טראמפ, בחדר הסגלגל, לבין הפגישה הקטסטרופלית של נשיא אוקראינה זלנסקי עם מותו טראמפ.
מה, אפשר להשוות בכלל?
לא, אבל אני אומר, אני רוצה לרדת לשורשם של דברים. מה היה כאן? מי שהכין אתמול את השישה לפגישה עם טראמפ הוא גאון. הוא יודע, מכיר את טראמפ, הוא יודע מה אומרים לו, הוא יודע איך מדברים איתו, הוא יודע שיש מצלמה בחדר.
מחמיאים לו!
יפה. והם החמיאו לו.
דרך אגב, ההתנהגות שלו הייתה קטסטרופלית.
מה זה החמיאו לו? אתה מבין, עומר שם טוב פותח את מה ש... איך אומרים? אחרי משפט כזה, הנשיא תן לך מה שאתה רוצה. אתה שליח האל מבחינתנו. והוא איש ענק שם טוב. הוא ענק. כי באותו רגע, איך אומרים? מה שאתם רוצים. והם אומרים לו, אנחנו היינו בשבי, ואנחנו ידענו שבחירתך, אני לא רוצה לדעת, זה לא בדיוק הטקסטים, אבל זה רוח הדברים. הבחירה שלך תסייע לשחרור שלנו. ואז טראמפ מוחמא כמו שהוא אוהב, שואל אותם, כן, כן, אתם ידעתם שאני אוהב זה? הם אומרים לו, כן, ידענו שרק אתה תשחרר. כאילו רוצה לומר, אני אבי ולא קודמי המשוקץ, ביידן, שלא הצליח ונכשל. והם מחמיאים לו, ואומרים לו, אנחנו סומכים עליך. אני כבר לא מדבר על האלבון של להיות ראש ממשלת ישראל, שאזרחים שלך, אזרחים ישראלים, עולים לבית הלבן לרגל, זה לא דבר שקרה, אל תעשה לי ככה עם הראש, לא דבר שקרה, שאזרחי מדינת ישראל צריכים לחצות האוקיינוס, לבוא לוושינגטון, לדבר, כמעט להתחנן על ליבו של נשיא מעצמה ידידותית, אבל זרה, מדינה זרה, לבקש מהם, קודם כל להודות לו על שחרורם, וכשאני הייתי אומר באלף הופעות, שהעסקה הזאת היא רק בזכות טראמפ,
ומרים אדלסון.
ומרים אדלסון, שגם ארגנה את הביקור, וגם העמידה את מטוסה הפרטי לטובת הטיסה, אז כל תומכי נתניהו, בכל המקומות, מה פתאום, זה נתניהו, אז הנה אתמול הם אמרו לו פשוט, בזכותך אנחנו כאן, אמרו לו, שורדי השבי, בזכותך נשיא טראמפ, אנחנו כאן ואנחנו סומכים עליך שאתה תביא את שאר 59
הביתים
והחיים. ולכן אני אומר, הפגישה הזאת צלחה, כי מיד אחריה טראמפ צייץ ציוץ שאני לא זוכר דוגמתו, של איום שאני לא זוכר כמוהו, נגד החמאס, וזה, איך אומרים, השפעה מיידית של הפגישה. ולעומת זאת, זלנסקי, רק במילה משפט אחרון, זלנסקי, שלא הכינו אותו כנראה, בא, יושב שם עם הנשיא וסגן הנשיא, האולם מלא תקשורת, אין דבר שהנשיא טראמפ יותר רגיש בעולם לתקשורת, ולאיך שהוא מצטער בתקשורת, ומתווכח איתו.
שני דברים קטנים, צרם לי נורא, דרך אגב, איך שהתנהלה פגישה מבחינת עומדים האנשים בשורה, והוא יושב תקוע, כאילו אני מנסה לחשוב, תחשוב על הסיטואציה הזאת, למשל אם זה... אני רק חושב, סתם, קח את זה, לא כעכשיו כן ביבי או לא ביבי, סתם תחשוב נגיד לסיטואציה, שנייה, שנייה לקשיר, אתה תבין מה אני אומר. נגיד, נתניהו מקבל את שורדי השבי, והוא יושב בחדר, ולא קם לקראתם, לא מחבק, לא מנשק, כאילו, הם יושבים, הם עומדים כזה בשורה כמו ילדי מקלה, ונתניהו יושב, אני חושב שגם אני, גם אתה, כל המדינה הייתה צולבת את נתניהו על זה, הרגיש לי משהו, אני לא יודע, יכול להיות שזה השחצנות של טראמפ, יכול להיות שזה הגאוותנות שלו, אבל משהו בסיטואציה שבו עומדים לך שורדי שבי, אתה יושב וכאילו גם כזה מקשיב כזה, אתה יודע, הוא לא... תחבק, תקום, תזה, תגיד, הרגיש לי, לא יודע, הרגיש לי כזה מוזר, הרגיש לי מוזר. רגע, ורק לגבי אלבון, לגבי אלבון. אני לא חושב, אתה ישר לוקח, בגלל הרצון להיכנס לנתניהו, אתה ישר לוקח את זה למקום, הם הולכים, רגע, הם ישר הולכים למקום של, הם צריכים ללכת להתחנן לנשיא ארצות הברית. צריך ללכת להתחנן לנשיא ארצות הברית, בגלל שהסיטואציה אחרת, אנחנו נגד חמאס, אנחנו, זאת אומרת, אנחנו שני הצדדים, אנחנו שני הצדדים, רגע, אנחנו רבים, אנחנו והחמאס, זה שני צידי המלחמה. הכאילו מי שמביא את הלחץ, המעצמה הכי גדולה, שאלה יש לחץ על קטר, שלא יכולה לצל לחמאס, היא כאילו נורא פשטני ונורא כזה, נורא רדוד לבוא ולהגיד, השבועים צריכים ללכת להתחנן לטראמפ. לא, הסיטואציה המחורבנת שלנו, שנשיא ארצות הברית, הוא... לא יש את המנופים על המטווחות, והמטווחות יש להם מנופים על חמאס, וזו הסיטואציה. אם זה היה תלוי בנו, אז אנחנו היינו מוחקים את המקום הרי.
מה שאמרת עכשיו, סתרת את עצמך...
תסביר למה, אני אקשיב.
אני אגיד לך, סתרת את עצמך... אני לא יודע כמה ציוצים ומנולוגים ומה
שזה... האם אתה טוען ששלזינגר
והיפוכו? לא, מה? שלזינגר לא והיפוכו. שלזינגר עשה עכשיו סלטו לאחור, צוקהרה כחולה. יפה.
למה לא משתמשים יותר בצוקהרה?
כי אתה מסביר לי, הסברת לי...
צוקהרה זה מילה קסומה.
הסברת לי...
פליק פלק. פליק פלק. המילה היא פליק פלק לאחור.
בוא נחזור למה. למה
צוקהרה
ולמה פליק פלק? ולמה הכל? מכיוון שאתה הסברת לנו כל השנה וארבעה חודשים האלה, וביתר סט בתקופה האחרונה, שרק לחץ צבאי יחזיר את החטופים.
מאיפה המצאת את הדבר הזה עכשיו?
רק לחץ צבאי יחזיר...
אני ישבתי פה, הרי אמרתי לך שהלחץ צבאי הורג אנשים.
יחץ צבאי יחזיר... אתה יודע מה? אוקיי, לא אתה... בחייך. אוקיי, אוקיי, לא אתה.
אז עכשיו עשית רק...
לחץ צבאי אומרים לנו...
צוקהרה לאחור ופליק פלק, ואתה חוזר בך שאתה מעליל על הילילה שלא אמרתי, זה אז תחזור בך.
אתה לא אמרת שלחץ צבאי יחזיר? אתה לא אמרת שכין לפרגר, אני אפילו משתמש במילה.
לפרג'ה, זה אני אומר כל הזמן, לפרג'ה זה למחוק את הרצועה הזאת מהתחלה ועד הסוף. ברק, יש את העניין...
רגע, תענה לי.
לא ברור לך שלחץ...
אז אתה סותר את עצמך.
אני ממש לא סותר את עצמי, תקשיב.
לפרג'ה אמרת אלף פעם באיזה מילה שאני לא מצליח להבין
את טבעה. הנה אני אסביר לך, קודם כל לפרג'ה זה מילה שיוצאת...
לפרג'ה זה לחץ צבאי או לחץ צבאי?
לפרג'ה זה להילחם ולהילחם חזק.
אז יפה, אז אמרת לחץ צבאי במילה אחרת.
רגע, רגע, שנייה. ראינו שבסופו של... רגע, האירוע של למחוק את הרצועה הוא בוודאי האירוע שצריך לעשות אותו. אני חושב שגם אתה חושב את זה, ביום שהחטופים יחזרו פה, צריך לפרג'ע את החמאס ולהעיף את כל הרצועה. מבחינתי בחלומי, כשהדינאים יגיעו לפה, אז מהצפון עד הדרום נכנסים לזה. היה ברור שאתה תנסה להוציא אותם, הלחץ הצבאי גרם לחמאס להתרכך, להגיד, אוקיי, אני רוצה סוף המלחמה, אני רוצה שתצאו מהפילדלפי. למה הוא כל כך רוצה, למה הרי יש פה כל כך הרבה מתנגדים לסוף המלחמה? כי זה מה שהחמאס רוצה. הלחץ הצבאי יצר, תשאל את גלנט, עזוב אותי. גם גלנט אומר שהלחץ הצבאי בסופו של דבר הוא מה שגרם לחמאס לרצות עסקה. הלחץ הצבאי לא שחרר את החטופים, כי הם היו קבורים במקום, כי שמרו עליהם, כי אם היית עושה צעדים, אז היו יורים בהם. זה העניין, אל תהיה מלימור. אל תהיה לי בשיחה רדודה כזאת של כן, לא. אמרת לחץ? לא אמרת לחץ. הלחץ הצבאי גרם לחמאס, וההרס, תראה מה קרה עם ההרס. ההרס הביא, רגע, ההרס הביא לזה שטראמפ הכריז פה תוכנית היסטורית. למה זה קרה? כי הוא אומר, אי אפשר לחיות שם, כי הלחץ הצבאי עשה את שלו. אבל האם לחץ צבאי גרם להוצאת החטופים? ודאי שלא, היה צריך גם את זה. וגם את זה.
אבל יש הרבה מאוד דוברים ישראלים, בכללם שרים וח"כים, במקורבי נתניהו, שאומרים, לו רק נחזור למלחמה, אנחנו נצליח להביא את
החטופים. אבל אתה מסכים עם העמדה המורכבת הזאת?
העמדה של להביא חטופים היא לא קיימת. אבל אני אומר,
רגע, אבל מה שאמרתי, אתה מסכים עם זה או לא?
קודם כל, אתמול הוכרע ויכוח, הוכרע באופן סופי, מי גרם לזה שהעסקה תצא לפועל, והעסקה יצאה לפועל רק בזכות הנשיא טראמפ, שיש לו הרבה הרבה חסרונות, אבל בזה לעולם נזכור ונוקיר, לעולם נזכור ונוקיר את מרים אדלסון, שסייעו להביא את החטופים, את אלה שהגיעו, ובעזרת השם גם את הנוספים.
זה שאתה אומר את זה ומנסה להיכנס לביבי, זה בדיוק הסיפור.
לא, אבל לא נכנס, אבל זה עובדות. עכשיו, אם היה את זה עוד ויכוח, ואם היו אתמול, היו בשבועות האחרונים כמה קשקשנים שהפריחו את הטענה, בא אתמול שורדי השבי בעצמם, ואמרו לו, מה יותר ברור מזה? הנשיא טראמפ, תודה שהחזרת אותנו, בזכותך אנחנו כאן. כשאתה נבחרת, ידענו שהסיכוי שלנו להיבחר, סליחה, הסיכוי שלנו לחזור הוא גדול, ואנחנו סומכים עליך, ותולים בך את מבטחנו, שתחזיר את שאר אחינו ואחיותינו.
אז איך אתה מסביר פשוט? את התמיכה שלך?
אז הוויכוח...
ושל המחנה המטורלל שלך, על קאמל האריס.
אתה מטורלל, והמצאת את הטרלול, אל תגיד מטורלל.
איך אתה, אני אגיד מטורלל, המחנה שלך,
אז הוויכוח הזה הוא חם.
האנשים שלך ישבו באולפנים, ואמרו, אוי ואבוי אם טראמפ יבחר, אוי ואבוי, רק קאמל האריס, רק ביידן, איפה כל האומללים האלה, המטורללים האלה, שרצו את קאמל האריס? הם רצו את קאמל האריס, למען השם. אם קאמל האריס הייתה נבחרת, אומר שם טוב עדיין היה יושב בשבי, שרבי עדיין היה יושב בשבי, וכל האלה שהחברים שלך ואתה שהסברתם, כמה לארץ, וכמה לארץ, אתם כמעט קברתם את החטופים.
רגע, רגע, אני לא זוכר, אבל לא משנה שאתה אמרת, זה רק מילה לגבי העניין הזה. הסברת לי לפני דקה שהחיים מורכבים.
או.
וכשיש דבר מצוין שהנשיא טראמפ עשה ותרם, ואני מזכיר לך עוד מיד אחר
למחום. אתה היית בעד אריס או טראמפ?
אני לא זוכר שהבאתי, אני הערכתי, הערכתי בטעות, הנה, בטעות, שבפוטו פיניש...
בפורומי שדיברת, מה רצו, אריס או טראמפ?
חלק ככה, חלק ככה, אני אומר לך, חלק ככה, חלק ככה, אבל תקשיב רגע, עזוב את זה אבל עכשיו. אני אמרתי, איך שהוא נבחר, הוא הודיע בצורה אולטימטיבית, שאיך שאני נכנס לבית הלבן, אני רוצה כבר העסקה, תצא לפועל,
וכשאני אמרתי... אז איך הם תמכו בקמלה?
וכשאני, עזוב אבל עכשיו, עזוב את זה.
איך, איך, למען השם?
מוטל הנשיא טראמפ על זה שבזכותו יש חטופים, תעזוב את השטויות האלה עכשיו, קמלה שממלה.
זה שטויות? זה החיים של החטופים?
יש חטופים.
אם קמלה אריס הייתה נבחרת.
אוקיי, אבל מה היו פה? מה היו משפיעים אלה שבאולפנים? יש להם זכות בחירה בפילדלפיה ובקליפורניה ובניו יורק, נו באמת. אז גם כאלה שחשבו שזה אסון לעולם, והם עדיין חושבים שיש פוטנציאל אסון לעולם כשטראמפ נמצא בתפקידו, מברכים היום בנושא המאוד מאוד מאוד רגיש לישראל, נושא החטופים.
ושפו לנתניהו.
וגם על זה, רגע, גם על זה היה ויכוח.
שאמר, אני מחכה שטראמפ יגיע.
אבל גם על זה היה ויכוח.
ואז תקפו אותו.
לא.
אוי, איזה אימור אתה לוקח, ואם קמלה תיבחר זה הסוף שלנו. והוא אמר, אני מחכה לטראמפ, חכו שתראו את טראמפ.
אבל אני אומר, 100%, אני אומר, יש היום קונסנזוס ישראלי על תרומתו הזה, אבל אני אומר, לא... עד הפגישה הזאת ועד לפני שעה היו עוד בישראל שאמרו מה פתאום טראמפ, אתם עושים את זה כדי לפגוע בנתניהו, ובאו שורדי השבי והודו לו בעצמם ואמרו לו בצורה הכי מפורשת, בזכותך אנחנו כאן. אז הוויכוח הזה הסתיים. עכשיו לגבי מה הלאה, חכה. הנשיא טראמפ דיבר על הגירה מרצון, ולאחר מכן אמר שזה רעיון, ואתמול הוא יהיה, בוא נראה, בוא נראה, אם יקומו יום אחד, 2.5 מיליון עזתים, ייקחו את הפקלאות, יעלו
גם אם יהיו 200,000, גם אם יהיו 200,000, זה אירוע חשוב.
גם 20,000.
דיברתי השבוע עם גורם ביטחוני בכיר.
אהלן וסהלן, תלכו, העולם מגדול.
לא, אנשים לא מבינים את זה, כי אתה יודע, בהתחלה כשטראמפ אמר את זה, זה הייתה אופוריה מטורפת, ואז המחנה, בדרך כלל שמזוהים רלביסטים, אמר, לא, אבל זה לא ישים, זה לא ישים, זה לא ישים. השבוע דיברתי עם כמה אנשים בקיאים ומוכרים בעניין, הם אומרים, תשמע, אפילו רק ברגע שיצאו 20,000, כמו שאתה אומר, 50,000, זה שהחמאס יבין את המכה הקשה, זה עושה את האירוע, ועל כן... כל הכבוד לממשלה שממשיכה לעודד את זה, ממשיכה להכין את הדברים האלה, וזה צריך להגיע כמה שיותר מהר. אני מקווה שהאירוע הזה לא יתמסמס, לצערי. בדיוק כמוך, אני חושב שהמשפט הזה של טראמפ היה כמובן היסטורי ומכוון, ורק הוא, רק הוא היה קריטי, כדי שאנשים יבינו כמה זה, כמה קריאת הכיוון, כמה טראמפ איפס את העולם מחדש. העולם הזה שהיה תקוע בממשל ביידן וקמלה האריס, שעשה נזק מטורף, מטורף למדינת ישראל. עד היום, רק, גם היום אנחנו ממשיכים להבין כמה נזק עשה ממשל ביידן למדינת ישראל במלחמה הזאת, וגם מאז אנחנו רואים שרק העובדה שטראמפ, גם אם התוכנית הזאת לא תצא לפועל, בעצם זה שהוא אמר, חבר'ה, החמאס זה הרעים, ישראל זה הטובים, לא הרעב זה הכותרת, השבועים זה הכותרת, ברגע שהוא כיוון את זה לשם, אנחנו במצב הרבה הרבה יותר טוב. דרך אגב, לא יזיק לך, אני איתך, ברור שצריך להגיד תודה לדרך, אני דרך אגב סתם, במאמר סוגריים, לא הייתי מייחס עכשיו לשבועים.
אתה מודה גם למיריה מדלסון?
אני הראשון שעודדתי למיריה מדלסון, אני רק... אני מכיר אותה 20 שנה. הייתי איתה בארצות הברית חודש.
חייבת לך משכורת, איך אותה
מוכלה? עזוב את זה. זאת אישה, קודם כל, תדע לך, שהעובדה שאנשים ימניים, סו קולד כמוך, מקבלים ביטוי בתקשורת, תדע לך ששינוי המפה הישראלית בתקשורת הישראלית, חתום על 10 אצבעותיה של מירם אדלסון ושל שלדון.
קודם שלדון.
קודם שלדון ומירם.
טוב, בוא נעבור לנושא הזה. מצינו את הנושא הזה.
הם שינו את המפה התקשורתית, הם עשו דבר אדיר. וכל הזדמנות שיש לי להגיד תודה רבה למירם אדלסון, ושכל המדינה תכיר את האישה האדירה הזאת, אני רק נורא מצחיק אותי, שאתה יודע, כמה שנים השמצתם אותה? כמה שנים? לא אתה, לא אתה, לא אתה, לא אתה, לא אתה. אתה עבדת שם באיזשהו...
לא בחיים, אני גם עבדת.
עבדת אצלה גם את... נכון, עבדת אצלה דבר, זה קטעים. אתה אומר לי, כמה שנים אנשים, אתה יודע, רצו להוציא חוק נגד ישראל היום.
נכון.
כמה שנים אני שמעתי ביטון.
ויכול, יש לו קשר ל...
כמה שנים השמיצו אותה, אמרו שזה, שצריך לחקור איך זה, וכמה טובות עיניים נתנה לביבי ודברים כאלה. ושוחד פוליטי של ישראל היום לבנימין נתניהו, וכמה השמיצו אותם, וכמה הרגו אותם, וכמה שלדון הלך פה ברחוב, וכל מיני מתואבים צעקו לו, איזה יופי שגיליתם מחדש את מירם אדלסון, איזה יופי.
כל מי ששמע את יהודה שלזינגר, ויש לו איזה קשר כלשהו למירם אדלסון, אני חושב שאחרי המונולוג הנרגש הזה, העלאה...
אתה עוד פעם מדבר על העלאה במקום על הכפלה.
הכפלה, סליחה.
אני לא רוצה העלאה, אני רוצה הכפלה.
למה? בוא, 50%
ותטען.
50% נסגור?
75%. ויותר מזה, צריך להודות שבמשך שנים האנשים פה, הצבועים האלה, הרדודים האלה, עמוקי רלבת האלה, נכנסו בה, ירדו עליה, ופתאום הם גילו אותה מחדש.
עכשיו נדבר על אירועי אתמול בערב, אחד הערבים, אתה יודע, להגיד כבר אחד הערבים יותר סוערים, זה כבר קלישאת הקלישאות, כל ערב סוער כאן, כל יום סוער כאן, כל יום סיפור, כל שעה, זה מסוג המדימות, באמת, שיום אחד של חדשות מספק למדינה בסקנדינביה, כותרות ל-15, אתה יודע מה, 10, אומר לי כאן, אומר, עורך אסף, 10 שנים, אני אומר לך, בוא, לדעתי קצת יותר, אבל נלך על 10 שנים, תירוף.
תדע לך שזה מטריד מאוד, מטריד מאוד. כי אנחנו באירוע הזה של התקשורת, זה סף הגירוי של הציבור עולה לרמות, שבעזרת השם, שאני מפחד מאוד, כן, אבל לא יהיה פה רוגע. לא, לא, לא יהיה פה רוגע לעולם, כי התקשורת גם מייצרת את זה.
לא, לא, לא מייצרת, מה יש לייצר? בוא, משקף את הדברים.
היא תצטרך לייצר שלא יהיה, היא תצטרך לייצר.
אז יודלה, יודלה, אתמול בערב, פצצה בערב.
יש לך
קטעים
שמות, אה? ינוני לב, יודלה. מה הקטע?
יודלה, ביום, אתמול בערב, פצצה, פצצה עלק. בסוף התברר שזה קפצון, אתה יודע, יש בפורים עוד מעט, אנחנו בפורים, יש קפצונים, אתם מכירים את הקפצונים של פורים? טק, 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 פיקות קטנות כאלה. הפצצה הפכה לקפצון. אתמול בערב, מודיע אדון שר המשפטים יריב לוין, שהוא החל במהלך הדחת היועץ המשפטית, גלי ברב ומיירה, מיד צערה, מיד כבר כולם נכנסים למות של באמת התרגשות גדולה, ואז מסתבר שאיך אמרנו, הפצצה הפכה לקפצון, קפצון, ספין, אין לו שום אפשרות מעשית לעשות את זה, אין התכנות מעשית לעשות את זה, ואני אסביר את זה במילה, כי אני לא רוצה להלעות בפלפולים משפטיים, להדיח את היועצת המשפטית, צריך ללכת לוועדת האיתור, ועדת האיתור, לבוא, להסביר, לשכנע למה צריך לפטר אותה, ועדת האיתור מתכנסת, מסתבר שאין בכלל ועדת האיתור, ועדת האיתור התפרקה, ועדה חדשה לא קמה, והייתה איזה פנייה, הבנתי, למשה ניסים, שר המשפטים לשעבר, לכנס איזה ועדת איתור, לא היה מוכן, העסק הזה התפוגג עוד לפני שקם. עכשיו, על מה זה מעיד? עליבות, אתה יודע מה זה עליבות? אתה הולך למהלך כל כך דרמטי, כל כך גדול, כל כך באמת, אתה יודע, יש פה, אתה יודע, זה מהלך שמזעזע את עמות הסיפים. אתה צריך להכין אותו, אתה צריך לעשות עבודת מטה לפני זה, אתה צריך באמת להכשיר את המהלך, וכשאתה יוצא איתו זה פאק, והעסק הזה מתרומם. מסתבר, האיש ירה. עכשיו, מה אני שומע בליכוד? שיריב לוין בלחץ. יש שם מתחים בינו ובין ראש הממשלה, בואו, תשימו לב, אני שם את האצבע. יש מאבק גדול
בין... מי מדבר איתך בליכוד?
כולם, אין לך מושג אפילו. יש מאבק גדול
בין... מישהו, מה, שרים? שרים מדברים איתך? מתדרכים אותך?
יאללה. יהודה, יהודה, אתה צריך עוד לעבוד קשה בשביל שתדרכים.
מי? מה, דרג בכיר או שורה שלישית?
אתה עושה כאן תרגילי ינון למתחילים. ינון למתחילים, להוציא אותי מהריכוז.
לא, להפך, אני רוצה להוציא מי מתדרך אותך.
יהודה, יהודה, די.
זה יותר מעניין.
יהודה.
איזה שרים מדברים איתך?
יש כאן, אני
סתם... לא חשוב שמות, מה זה, ישראל כץ?
לא, תשמע, אתה יודע, אחרי זה מקבלים הודעות שאנחנו לא יכולים לדבר, מספיק.
אתה לא זורם, תהיה קליל, תהיה זורם, תהיה...
שימו לב, אני אומר לכם דברים שנראים לכם לא רציניים, אבל הם מעימים. יש לראש הממשלה מקורב, המקורבים קוראים לו יעקב ברדוגו, איש מאוד קרוב אליו. ויעקב ברדוגו בתקופה האחרונה מנהל קרב תקשורתי, ללא באמת הכל בחוץ, בתקשורת, נגד יריב לוין, והפרוקסי שלו, זה מיקי זוהר ושלמה קרעי. ואני שומע שיריב לוין מאוד כועס שראש הממשלה לא קורא לסדר את יעקב ברדוגו, שיש לו כלי תקשורת, והוא אומר את דעתו נגד יריב לוין והפרוקסי שלו, מיקי זוהר ושלמה קרעי. וזה ככה גורם לסכסוך. אמר לי אתמול מי שאמר, שאני סומך על דעתו שהוא לא טועה במה שקורה בליכוד בכלום, שכל הסיפור הזה אתמול של קרי, של יריב לוין, ההכרזה שלו על תחילת הליך ההדחה, שבסוף התברר שהיא ספין חסר תוחלת וחסר אפשרות, לפחות בשלב הזה, שכל זה נובע מלחץ שלו, ומכעס שלו, ומרצון להוציא. עכשיו, איך אני יודע את זה? בואו אני אפנה אתכם. יש כתב מאוד מקורב, מאוד מאוד מקורב בערוץ 14, והכתב הזה קוראים לו מוטק קסטל. כשאתה רוצה לדעת מה חושבים באמת בלשכת נתניהו, אני אומר את זה, אתה יודע, בואו תשמעו, אתם רוצים לשמוע מה קורה בלשכת נתניהו, תקשיב למוטי קסטל. ומוטי קסטל, מיד לאחר ההודעה של יריב לוין, שהוא מתחיל בהליך, הדחת היועצת, מצייץ מוטי קסטל, תקשיבו, גורמים בכירים בקואליציה, טוענים כי שר המשפטים לוין לא התקן איש בהצגת המהלך של הערב, כולל לא את ראש הממשלה איתו ישב היום, סוגריים, לוין התארץ זאת בניגוד העניינים של רועם, ומביעים חשש כבד כי הצגת המהלך בדרך ובאופן הפומפוזי, מלווה הרעש והצלצולים, כל זה בציטוט, כן? נועד לצורכי יחץ, ואף עלול לגרום לקשיים בהשלמת המשימה עד כדי תרפודה. עכשיו אומר את זה, כותב את זה, מצייץ את זה, מוטי קסטל, כתב מאוד מקורב בערוץ 14.
אתה סיפרת שאתה מקורב, שכל השרים מתדרכים אותך בליכוד, מה הופך אנשים למקורב?
רגע, די, יהודה, זה אפילו לא מצחיק.
אחי, אתה מדבר בלי הפסקה, נו, ופלסטר כבר פה.
מוטי קסטל יוצא נגד יריב לוין, ולכן תבינו כמה זה פלופ לא רציני, ונכנס כאן בסערה, שער האורך עם דיווחי תנועה.
דיווח.
דיווח אחד.
כן, שיהיה לכם זמן לתוכן.
לא,
תשלים.
שנייה, אני לא אעשה את זה בדקה וחצי. בוא נשמע פלסנר, ויש לנו עוד שעה וחצי, אני עוד אתייחס לדברים שאמרת.
רגע לי.
שומעים אותי? הנה, עכשיו שומעים אותי. אז רגע לפני שאנחנו עוברים למורה, אני רוצה...
חבל ששומעים.
אני כתבתי בטוויטר הבוקר, שעשיתי תמונה של שנינו, וכתבתי שאני מקווה ש... הלו, יריב לוין, אם אפשר להתחיל עוד תהליך הדחה, אחד פה בא, אז... זה היה נגדך כמובן. בקיצור, אני רוצה להצטרף לביקורת שלך על יריב לוין. ממש רוצה להצטרף לביקורת שלך. איך שנתיים בשלטון... ורק עכשיו אתם מתחילים את התהליך הדחה הזה נגד היועמ"שית. איפה הייתם? איפה כל המשילות הזאת? היועצת המשפטית לממשלה הזאת הייתה צריכה, תהליך ההדחה הזה היה צריך להתחיל יום אחד, יום אחד אחרי האמירה הנלוזה, ההזויה והמופרעת על זה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. שם, בהתייצבות של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, לצד המטורללים והקיצוניים ביותר של המדינה הזאת, שחסמו כבישים, לפני 20 שנה כשמישהו חסם כבישים, אמר היועצת המשפטית מני מזוז, זו עבירה, שבגינה עד 20 שנות מאסר, כשהיועצת המשפטית לממשלה הזאת ראתה את חסימת הכבישים ואמרה, אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי, באותו היום, שעה אחר כך, יום אחר כך, שבוע אחר כך, היה צריך להיפתח תהליך ההדחה. ועל כן אני מצטרף לביקורת שלך על יריב לוין, רק מצד אחר, זאת חוצפה ושערוריה שהתהליך הזה רק מתחיל עכשיו. וצריך לומר שהיועצת המשפטית הזאת לממשלה הצטה גם היא נזק מאוד 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 גדול. אני מבין שהיא חזרה הביתה וקיבלה מחיות כפיים, הלכי נלחן בממשלה, אבל הציור שלה, החוסר ענייניות הזאת, אתה יודע מה הדליק את יריב לוין? הרי ביום ראשון הם נפגשו, הנה, תור מהבוקר, ביום ראשון הם נפגשו, היא וזה, והוא ידע שהיא הולכת להוציא נגדו את המתווה שער לוין. עכשיו, צריך להבין, מתווה שער לוין, בסדר? זה אמור היה להיות אם כל הקונצנזוס. דדי סימחי חתום על זה, יזהר שי חתום על זה, ירדו, אני לא אכנס לפרטים על זה, גם על זה, גם על זה.
יזהר שי הסיר את ה...
אמרתי, ברור, אחרי שהיועצת המשפטית מתנגדת, גם על זה היועצת המשפטית, עזוב, יש דברים שכן, יש דברים שלא, אבל היא איבדה חוסר ענייניות, היא איבדה רלוונטיות, וזה שהיא התייצבה באופן כמו דובי לולו, על כל פרק, פיפס שהממשלה עשתה, שם כבר מזמן היה צריך להתחיל לתהליך ההדחה הזה. אני שותף בערכות הפוליטיות שלך, שבגלל שיש ועדת גרוניס, ואז בגץ, ואז אולי גרוניס יתפטר, ואז מועמד, ואז בגץ, ואז עוד דיון, ועוד דיון, ומה פתאום, זה כן חוקי ולא חוקי, זה ייקח שנה וחצי. היועצת המשפטית לממשלה, שני הצדדים כמובן נהנים, היא נהנית מהפוזיציה, יריב לוין עושה את התהליך, אבל שינוי ממשי, לפחות בגזרה הזאת לא יהיה פה. שלום, בוקר טוב ל...
לא, 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 חכה, עוד רק מילה, הוא על הקו, רק מילה אחת, שנינו שותפים באופן אדיר לדבר אחד, היכולות של שר המשפטים יריב לוין להעביר דברים מאפס, אני אומר מה הכיוון הזה, אתה אומר מה הכיוון ההוא.
זה הבאג במדינה, שמתיישבת לך פקידה, בסדר? לא כקללה. לא, לא כללה של פקידה. פקידה גם רמטכ"ל ופקיד, גם ראש
המפקד. רמטכ"ל הוא לא פקיד, ראש הבק הוא לא פקיד. פקידה,
יש דרג נבחר ודרג פקידותי, זה לא להעליב, אל תלך לזה. זה דרג נבחר ודרג פקידותי.
ניסיון להקטין.
גם רמטכ"ל, גם ראש הבק. דבר אחד אני מסכים איתך. עורך הדין שמלך התחילה לא התאימה לתפקידה, ונדבר על זה גם בשעה הבאה.
דבר אחד אני מסכים איתך.
העורך הדין הזאת לא התאימה לתפקיד, ולכן היא הייתה, קודם כל לא תלך להתמנות, ודבר שני, החוצפה היה צריך להיות פה מחאה ציבורית קשה מאוד נגדה.
טוב, אז אני אומר, דבר אחד אני מסכים איתך, וטוב שכך, יכולות הביצוע של יריב לוין, על זה גם מדברים חבריו לליכוד, הם אפסיות. והנה, אתה מוכה על זה ששנתיים לא בוצע כלום, אני אומר לך שאיך אומרים, בן אדם הולך למהלך כל כך דרמטי, כשבאמת חוסר התכנות, אבל בוא נגיד למי שעוסק בדברים האלה, בוקר טוב לעמית בכר, בכר, נכון?
נכון.
יושב ראש לשכת עורכי הדין, לשעבר בכיר בפרקליטות,
נו, אז באיזה צד אתה?
ראש לשכת עורכי הדין, אני בצד של שלטון חוק, של דמוקרטיה ושל מקצועיות.
נו, דמוקרטיה...
אני רוצה לומר לך, רק סליח, רגע, אני רוצה לומר לך ביחס, רק לוויכוח הקודם שלכם, על היכולות, איך שקיביתם, אני מלתקם, היכולות של לוין לבצע מהלכים הם אפס. אני אגיד לך ממה זה נובע, זה נובע משני דברים, וזה כמובן נכון. הדבר הראשון הוא, שגם בעניינים המקצועיים וגם בעניינים האלה שהם לכאורה אידיאולוגיים, okay? כשלוקחים שרים כמו לוין עם פשוט יכולת ביצוע נמוכה ובעיקר אפס עבודת מתה, אני רואה את זה עבודה מקצועית. עזבו רגע את העניינים האלה שאנחנו נדבר עליהם בענייני פיתורי היועמ"שי והעובדה שבצדק מונה נשיא בית משפט עליון שבסוף הוא שם את עצמו בצד כמו אני גזרתי את זה, כמו הילד שהיו משחקים בכדורגל ומפסיד ולוקח את הכדור ובורח הביתה, מונה נשיא בית משפט עליון למרות השטויות שלו. אבל אני רואה את זה בעבודה יומיומית, אני רואה את זה עם עבודה מול מילואימניקים מתמחים, מול בענייני עולם המשפט שהוא אמון עליהם, אפס עבודת מטה, אפס יסודיות. עכשיו אני מבין, הוא ישב, הוא כותב דוחות של 800 עמודים, מבזבז את זמנו ואת זמן מדינת ישראל, ולא רק מבזבל, אלא פשוט לוקח את מדינת ישראל למצע של פילוג, הרס וחורבן. אז אלה שתי הסיבות. אחד, חוסר רצינות וחוסר יסודיות, והדברים האלה גם שזורים בכל עבודתו, באפס עבודת מטה. ושתיים, רצון להרוס ולא לאחד. הרי גם אם לצורך העניין, אתם מייצגים עכשיו שני זרמים בחברה הישראלית, נניח בשביל הדיון חצי-חצי, פעם זה 60% וזה 40% פעם, אבל אחד בשני פלגים. ונניח שיש ויכוח סוער כזה. זה הזמן, בזמן מלחמה, אין מספיק עניינים שמדינת ישראל יכולה להתלקט סביבם, להחזיר חטופים, להקים ועדת חקירה ממלכתית, לשקם את החבלי הארץ.
אתה יודע, זו טענה כזאת, זו טענת צהל, אבל עזוב, עזוב, בסדר.
אבל לכן אני אומר, זה יורד בשורש העניין.
עמית בכר, בסדר, אני רוצה לשאול אותך, אמרת כדמוקרטיה.
ציבור עם רצון להרוס.
סבבה, רוצה להרוס.
וביחד עם יכולות, עם יכולות,
עם יכולות, נתתי לו לדבר, עורך דין בכר, בבקשה, דיברת 3 דקות, לא הפרעתי, בבקשה, בוא ננסה רק לנהל שיח.
זמנת אותי לרעיון.
לא, לא, לכן אני אומר, אני שמח לשמוע אותך מאוד, רק תן להשחיל, זמנו לרעיון, רעיון זה לא מונולוג, זה גם שאלות. עכשיו האירוע הזה של, אמרת דמוקרטיה ומשפטי, אתה יודע, בוא נלך רגע לצד המשפטי, האם יש לך הסבר הגיוני, באמת מסבר הגיוני, איך לפני 20 שנה, מי שהיה חוסם כבישים, היו אומרים שהוא נכנס ל-20 שנה, ואיך היוצא המשפטית הזאת לממשלה קובעת, שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. איפה, מה השתנה בעולם המשפט, שהוא באמת כל כך פלואידי וכל כך, וואלה, אתה יכול לעשות איתו, מה השתנה?
אין סתירה בין הדברים שאתה אמרת. בוא נשים ונגיע בשור בקרנב, יש כאן מהלך ופשוט אחד בלתי חוקי ושתיים אנטי דמוקרטי ושלוש מפלג לנסות לפטר את היועמ"שית, גם במהלך הזה יריב לוין ייכשל. אבל על הנקודה שאתה שאלת, אין סתירה בין העובדה שכשחוסמים כבישים צריך לפנות את הכבישים, אין, ואין אף עוררין על זה, לבין העובדה העקרונית שבדמוקרטיה יש זכות למחאה, ולפעמים במיטה מסוימת צריך להתיר למוחים לבצע פעולות לא אלימות, והמשטרה עדיין צריכה לבצע את עבודתה. אף אחד, ואני לא רואה, שמעתי שהיועצת המשפטית טענה, כן, שכבישים צריכים להיחסם לנצח. אבל זה עניין של אכיפת חוק, אבל אין הבדל, אין סתירה.
אתה הרי עושה קרקס, בוודאי שיש סתירה. יש פה הרי בררנות, יש פה אכיפה בררנית. בואו, זה צועק לשמיים, אתה יודע, זה כמו...
תקשיב לי טוב, שמשפחות חטופים חוטפים מכות בכנסת, על מה אתה מדבר? איזה בררנות?
אז אתה, רגע, עכשיו אתה מדבר את המשפטי, שמשפחות חטופים בכנסת, מה זה קשור עכשיו? רגע, משפחות חטופים, אתה יודע, אתה עושה להם אנחנו מנהלים שיחה,
אבל זה לא שיחה, אתה לא מדבר
תקשיב לשאלה, שנייה אחת, בבקשה ממך, אי אפשר לנהל שיחה, אז תן בבקשה לדבר.
תבין, הוא הזמין אותך כדי שתשמע אותו.
לא, אני שואל שאלות, די חבר'ה, מספיק. בוא, לא צריך להתנהל באיך הרעיון מתנהל. אתה עכשיו, שאלתי אותך שאלה נורא נורא פשוטה, הלכת לכנסת ולחטופים, שזה לא עניין משפטי. יש פה עניין שמשתמשים, חופרים גרדום בתוך עולם המשפט, ומשתמשים בו מתי שצריך. אם פותחים באיזושהי חשד או חקירה נגד לא יודע מי, אז הוא צריך לעצור את המינוי. אם זה נגד השופט עמית, לא צריך לעשות שום דבר, זה רדיפה. יש פה אכיפה בררנית, אותו דבר לגבי חסימת כבישים. עכשיו, אתה לא יכול להתעלם מזה שהיועצת המשפטית לממשלה, היא הייתה...
יש שאלה?
לא, לא, בכל דבר כזה.
לא באנו לשמוע אותך, אבל רוצים לשמוע אותו.
לכן אני שואל לגבי אכיפה בררנית.
טוב, אז אני רוצה לומר את עיקר הדברים. א', אין אכיפה בררנית, ואני מבקש לענות לך בצורה לגוף העניין.
אני אשמח.
יש כאן מהלך לפטר את היועצת המשפטית, כשאחת הטענות, אני מבין, היא שהיא פעלה, או בין היתר אמרה שצריך, שמחאה יש בה מימד של אינוחות והפרת סדר. אבל בוא ניגע בשרובת פרנב. היועצת המשפטית לממשלה היא לא פקידה, זה קודם כל, אני מתייחס למה שאמרת בהתחלה. היא שומרת סף, היא גורם שהוא אמון, על שלטון החוק במדינת ישראל, מקום המדינה, אלה הכללים ואלה הנורמות המשפטיות שליוו אותנו מקום המדינה, זה ניתוח משפטי מצריך יותר מחשבה, אבל במשורת אחת, במדינת ישראל אין בלמים לשלטון. השלטון במשטר שלו יכול להיות מה שהוא רוצה. הממשלה שולטת בכנסת, אפקטיבית כל הממשלות, זה לא עניין פוליטי, זה בגלל המבנה הפרלמנטרי שלנו, בגלל הרוב הקואליציוני, ממשלה שולטת בכנסת, והדבר היחיד ששומר על זכויות האדם, זה מערכת משפט עצמאית, בית משפט עצמאי ומוסד עצמאי של יועץ משפטי לממשלה. במשך השנים...
אתה מבין שהיועץ המשפטי לממשלה... אתה מדבר כבר ארבע דקות, באמת, נו,
קירי.
אבל אני אסיים במשפט הזה את הנקודה הזו. בגלל העיקרון הזה של עצמאות תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והניסיונות של ממשלות קודמות למנות יועצים לממשלה בשביל להטיב עם עניינים פליליים, עם עניינים משפטיים אישיים, וזה מה שקרה והביא לתוך ועדת שמגר, קובע נוהל איך ממנים ואיך מספרים יועץ משפטי לממשלה.
ברק, אתה נותן לי נאום וזה לא עובד ככה, שנייה.
זה לא נאום.
אתה נואם דקות ארוכות. את המניעה המשפטית, היא כן פקידה, היא לא דרג נבחר. מה זה לא דרג נבחר?
למה הממשלה לא יכולה לפטר אותה? אם זה לא מעניין אתכם.
שהבן אדם הוא לא דרג נבחר, הוא דרג פקידותי. אל תנסו להפוך. עכשיו אתה מתעלם מהטענות.
אתה צודק שהוא לא דרג נבחר.
אז זה הכל, אז אתה דבר כדאי פקידה.
העורך דין עמית בכר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בוא, אני חושב שאת העניין הזה מיצינו, דעתך נשמעה ודעתך מובנת. מה עמדתך בעניין הניסיון של ראש הממשלה להדיח את ראש השבק, לעשות הכל כדי לגרום לו ללכת הביתה?
מה זה קשור? מה עמית בכר קשור לראש השבק עכשיו? הוא יושב ראש לשכת עורכי הדין, אנחנו מדברים על היועצת המשפטית לממשלה.
אתה מוכן,
כן, אבל מה הקשר לשבק?
בבקשה. אתה מוכן להירגע?
אני מאוד מאוד רגוע, בבקשה.
כי זה כבר מתחיל לעלות על העצבים.
אני מאוד רגוע, אתה יכול לעלות על
העצבים. מה דעתך על הרצון שלו להדיח... שומר סף נוסף אפשר לקרוא לו, בהיבטים מסוימים, ראש השבק רונן בר, בטח ובטח על רקע החקירה שהורתה היועצת המשפטית על פתיחתה בלשכת נתניהו, על קשרים אסורים עם ממשלת קטר.
יש קו מקשר בין ניסיון של ראש הממשלה וממשלה בראשות נתניהו באופן אישי, שהוא נאשם בפלילים. לפטר את התובע הכללי, שזה דבר שלא יעלה על הדעת ואין בו שום מימד חוקי, וניסיון לפטר ראש שבק, שמשנהלת חקירה רגישה מאוד על ענייני הביטחון הקריטיים ביותר של מדינת ישראל. ויש קו מקשר, זה פסול וזה פסול. מעבר לכך, השבק נכון. ראשית, לממשלה יש סמכות לפטר את ראש השבק. על זה לא יכולה להיות מחלוקת. אבל צריך לשים לב, שהממשלה צריכה לפעול למען האזרחים ולשמור על האזרחים. השבק יש לו תפקיד במדינת ישראל מאוד עדין, זה לא רק גוף מודיעיני, זה גם גוף שאחראי על עם סמכויות חזקות מאוד, וגוף שאחראי לשמור על
שאלה אחרונה,
המחדל של 7 באוקטובר לא יפסח לא על השבק ולא על הצבא, וגם לא על ראש השבק.
ראינו את התחקיר שלהם.
על מערכת המשפט הוא צריך לפסוח. רגע, רק בכן או לא, על מערכת המשפט צריכה
להיבדק?
מערכת המשפט צריכה להיבדק, עמית בחר, כן או לא?
כל המערכות צריכות להיבדק כל הזמן, כולל מערכת המשפט. כולל מערכת המשפט.
השתלטת כאן הרעיון, הרסת אותו, ותאמין לי.
תודה רבה.
העובדה שצריך יהיה לקבל החלטות קשות בשבק, לא סותרת את העניין שראש הממשלה לא יוכל להוביל לפיתורים בזמן החקירה, ובעיקר שהציבור יבין שלהשתלטות פוליטית על השבק זה אסון למדינת ישראל, ולשם רוצה
לקחת
את זה. תודה רבה, הכל טוב. נסכם את הרעיון עם עורך דין עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין, עכשיו, אז הכותרת של הדברים היא, יריב לוין נכשל בכל יוזמה, שר המשפטים הוא עם אפס יכולות ביצוע, אפס עבודת מטה ורצון להרוס בלבד. גם היוזמה שלו לפטר את היועצת המשפטית ייכשל. אלה הכותרות, זו הכותרת של הרעיון שלנו עם עמית בכר, ואני מניח שיש לו למרבה הפלא שותפים גם בליכוד.
אני מופתע נורא, לא יכולתי לתאר לעצמי מה זה.
כמעט כמו מוטי קסטר.
איזה כותר.
כמעט כמו מוטי קסטר.
כותרת דרמטית, עמית בכר יוצא נגד יריב. מי היה יכול לדמיין ולשוות בדעתו?
כמעט כמו מוטי קסטר.
יאללה, שעה הבאה יש לנו המון המון עניינים. בוקר טוב, סרי. איזה מיץ פטל קטן לי, רגע, לנשום, עם ביסקווית, הכל בסדר, תחייך. הכל טוב, למה אתה לא מחייך?
כי אתה מעצבן אותי, זו האמת, אתה מעצבן אותי, אני אומר לך, כן, עזוב, עזוב, עולה בן אדם, רוצה לדבר, אתה קוטע, אמרו לך, לא אמרו לך, טוב, עזוב, הלאה. על מה רצית לדבר? מכונות הרעל אמרת לי, איזה מכונות רעל?
אתמול התמנה בשעה טובה ובמזל טוב, רמטכ"ל חדש,
מברוק אייל זמיר, אייל זמיר, רציני, אלוף,
חוץ,
עתיר הישגים, כעת רב אלוף.
כבר בשעתו הראשונה ראינו עבודה לא רעה בכלל, החזרת אלופים, פתיחת חטיבת שריון, כיוון טוב, כיוון טוב לגמרי. מה מדהים אותי באירוע הזה, ברק סרי? מה מדהים אותי תתי באירוע הזה? לא עברה שעה קלה, בן אדם עוד לא בתפקיד דקותיים, מכונת הרעל התחילה לעבוד. אין, זה פשוט מדהים. למה? למה? כי כמובן, ישראל כץ ונתניהו מינו אותו. אז קודם כל, היו כתבים אתמול שכנראה אמרו רק כל כתב אחד מכל מערכת צריך להיכנס, יש כתבים שנשארו בחוץ, אז כבר הטקס, לשכת ראש הממשלה השתלטה, ואנחנו מקווים, זה הרמז הזה,
עובדה.
אנחנו מקווים, רגע,
רגע, אבל זה עובדה.
תן לסיים.
הטקס היה בלשכת ראש הממשלה, והשתלטה.
תן לסיים.
וסגרה חשבונות עם מיכאל שמש
יושב לי עם פרצוף תשעה באה, ואיך?
דבר כבר, נו, יאללה, יאללה, ממך תשעה באה.
תיקטעו אותנו.
ממך תשעה באה, באמת, בדיחה.
אז בבקשה, אז אל תהיה פרצוף איך. זה לא יפה לקטוע. ולא, כנראה סגרו את זה מראש, ולא זה, אז כאן, ראש, אנחנו מקווים שראש הממשלה לא משתלט על לשכת הרמטכ"ל, לא עבר עוד 4-5 שעות כבר מאז המינוי שלו, יש החלטה של אייל זמיר, כנראה, אני לא מכיר אותה, אבל לפתוח את התחקירים ולבדוק אותה מההתחלה, ופה חרבודר, בערך העיתונאים כותבים, הנה, תכף הציטוט קטן, זמיר בדרך לסיים חייל מספר אחד של ביבי, כותב כתב בכיר, בסדר, לא רוצה שמות, לא אוהב את הדברים האלה, זו יריקה בפרצוף של גורמים רבים בצבא. חברים, אני יודע, זה קשה, זה לא פשוט, קרה פעם משהו דבר מדהים, מדהים, בלתי יאומן ממש. ראש ממשלה ושר ביטחון, בחור המתכ"ל, והוא מתמנה. תחתרני, עזוי, חוצפה, אף אחד לא שאל את הימית יצחק, אף אחד לא בדק מה אומרת גלי ברב מיארה, אף אחד לא שאל ולא הגיש בגץ, אני יודע, זה קשוח, זה... אבל כשזה לא הולך בצדדים האלה, אז ישר שולחים בום! כל מכונת הרע לנתניהו, מה פתאום אתה ממנה רמטכ"ל, ומתחילים להשחיר אותו. ולכן אני קורא למאזיננו, אתם תראו עכשיו אין ספור פרסומים נגד אייל זמיר, מהרגע שהוא יפתח עיניים, אתם תראו, הוא עובד אצל ביבי, כל החלטה שיראה לצד השני, כאילו, רק אולי, זה משהו שהוא מסכים עם הדרג המדיני, כן? במדינה מתוקנת, דרג מדיני היה אמור, רמטכ"ל אמור להיות עם דרג מדיני, ללכת איתו, לעבוד איתו בשיתוף פעולה. אני כבר לא מדבר על אתמול שראינו, שוואלה, אתה יודע מה, אני לא אוהב את הנאומים האלה וכל הדברים האלה, אבל אתמול נתניהו יצא בקלאסה, הודה להרצי הלוי, אמר לו כל הכבוד, שיבח אותו, הרצי הלוי, מה בחר? ישר, את כל הקיצות האלה, תחקירים, לא תחקירים, יאללה, אתה מסיים תפקיד, כולם יודעים מה אתה חושב, תבוא, תגיד תודה רבה, יש שיתוף פעולה, עשינו דברים יפים, תודה לחיילי המילואים, תודה למשפחות השכולות, תודה זה, אנחנו נטפל בחטופים, יאללה, הביתה. אל תחשב כל הקיצות האלה. אבל אני מזהיר אתכם, אתם בשבועות הקרובים תקראו בתורים ובידיעות את כל הזוהמה, התינופת והתועבה על אייל זמיר.
די, די.
אל תאמינו למכונת הרעל, היא מתכוונת לטנף את הרמטכ"ל החדש, אך ורק בגלל שנתניהו בחר אותו.
טוב, גיבוף כזה של קשקושים, שטויות, חצאי אמיתות, בלבולי מוח, כבר הרבה הרבה זמן לא שמעתי.
הפתעת.
הרבה זמן. אז בואו קודם למחלקת העובדות. ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני אומר לך, הדברים עוד התפרסמו, לא היה שלם עם מינויו של אייל זמיר. אם אתה כבר מעלה את זה, אז אני אומר לך, אלה העובדות. בדקו אפשרות למנות את האלוף דוד זיני, היו כל מיני התערבויות שונות, זה לא היה בנפש חפצה, הוא לא היה מועמד קונצנזוס מהרגע הראשון, היה כאן התעקשות של שר הביטחון ישראל כץ, ולכן אייל זמיר נבחר. קודם כל זה לגבי מחלקת העובדות. עכשיו, אני רוצה בכלל את כל הסיפור הזה לפתוח בדבר אחר. להגיד, קודם כל, תודה גדולה, גדולה, לרמטכ"ל היוצא. אתה יודע, צריך להיות מנץ', צריך להיות בן אדם. האיש הזה שאמר, הוא לא צריך שיגידו לו, והוא לא צריך ועדת חקירה, והוא לא צריך שום דבר. הוא מייסר את עצמו, והוא ייסר את עצמו עד יומו האחרון, אין לי בכלל ספק. איך הוא אמר, אני אשא את הכישלון של השבעה באוקטובר עד יומי האחרון. אז לאחר הכישלון, בדיוק כמו דוד דדו אלעזר במלחמת יום כיפור, לאחר הכישלון הגדול, הוא התעשת והוביל את צהל, לא בכל המקרים, אבל בחלק גדול מהמקרים, לניצחונות אדירים, למבצעים דגולים, ליכולות פנומנליות, ועל כן מגיעה לו תודה גדולה על עשרות שנות שירות, במקומות הכי קשים, הכי תובעניים, הכי מסוכנים, ועל זה באמת מגיעה לו תודה מכולם. תודה מכולם, ואיך אומרים, בבוא היום, אני מניח שזה יהיה ביום אחרי לכתו של נתניהו, תוקם כאן ועדת חקירה ממלכתית, וכל העובדות ייפרסו, והכל יהיה גלוי, והכל יהיה ידוע, כי בינתיים זה גרסה מול גרסה, תחקיר מול תחקיר, טענות מטענות שונות. אני מקווה שזה יהיה במהרה, שהממצאי ועדת החקירה, שבמלחמת יום כיפור, הוקמה כמה שבועות לאחר תחילת המלחמה, קום תקום, ונדע את כל האמת לגבי הכישלון הגדול שהיה בשבעה באוקטובר. עכשיו לגבי האזהרות, חבר'ה, קשקושים. היה אתמול סיפור של לשכת ראש הממשלה מסיבותיה היא, בניגוד למה שמקובל, החליטה שהטקס יערך בלשכת ראש הממשלה. ואני רוצה להגיד מילה טובה לראש הממשלה. היה לו נאום ג'נטלמני. הוא פרגן לרמטכ"ל היוצא ברוח הדברים שאני הקטן אמרתי עכשיו, טוב שכך, בתקסים מסוג זה, כשאתה נפרד, בטח מרמטכ"ל, אלה הטקסטים שאתה צריך להגיד, אלה דברי ההודעה שאתה צריך להגיד, גם למרות כל מה שעברנו בשנה וחמישה חודשים האחרונים, וטוב שראש הממשלה פרגן לו ופרגן לו. אני לא אהבתי את המשפט של שר הביטחון ישראל כץ, על התקרה ועל הגג ועל הרצפה, לא אומרים דברים כאלה לאדם שנפרד מכל תפקיד, מכל תפקיד, לא כל שכן, מתפקיד הרמטכ"ל, מפקד הצבא, הצבא של כולנו, וזה איש שבאמת, אמר שם משפט, ראיתי ציטוט של חגי סגל, שהוא אמר, אני פורש, אבל אם תצטרכו חייל ללילה חשוך, משהו כזה, אני לא זוכר את המשפט, חייל ללילה חשוך, תקראו לי, אני מתייצב, איש שכל חייו, קודש, קודש לביטחון ישראל, איש שבאמת נתן הכל ועשה הכל. ועכשיו לגבי אייל זמיר, אני מכיר את אייל זמיר, הוא איש סופר ראוי, אגב למי שלא יודע, היה מועמד להיות רמטכ"ל גם בסיבוב הקודם, איש סופר ראוי, סופר רציני, שעשה את כל התפקידים.
אז איך אמרת שנתניהו לא רצה אותו? הרי נתניהו אמר, אני רציתי אותו בסבב הקודם גם.
אני אומר לך עובדות, אני אומר לך עובדות.
לא, אני שואל ברמת המידע.
צצה מועמדותו של האלוף דוד זיני, נתניהו חכך בדעתו, אני אומר לך, זה עובדות, אתה יודע, זה גם מתגלה בעתיד, הדברים האלה בסוף יוצאים.
זה דרך אגב,
אני אומר לך, שאתה הצגת, אתה הצגת את זה כאיזה מועמד, ששני מקוצה, לא היה קורה,
לא, אני הצגתי את זה שמתחילים לבקר אותו,
אז אני אומר לך, שהיו פרסומים, שאני יודע שהם נכונים, על זה שהיה ניסיון להקפיץ את האלוף דוד זיני, אז זה לא היה כל כך קונצנזואלי, זה עניתי לך לקשר לקונצנזואליות שבה הוא נבחר. עכשיו, לגבי אייל זמיר, איש ראוי, אני מאמין לו, אני סומך עליו בעיניים עצומות, אני בטוח שהוא יהיה נטול פניות, אם הוא רוצה לפתוח את התחקירים, זה כנראה מסיבות שהוא מוצא לנכון, לטובת הצבא, לטובת ביטחון ישראל, אין לי בכלל ספק, אני לא מטיל שביב של ספק בצעדים שלו, אגב, איש שריון, שזה בסוף הדבר השונה שהוא מתאפיין לעומת הרמטכ"לים האחרונים שהיו מצוינים, אני בוא לא מחלק ציונים, אבל איש שריון הוא איש עם יותר, בוא נגיד ככה, דגש על סדר, יותר דגש על משמעת, יותר דגש על הקפדה על כל הכללים הצבאיים, זאת אומרת פחות טלטור, שגם טלטור זה טוב, אבל כאן אולי בתקופה הזאת, אולי נדרש להחזיר את הצבא לסדר הרבה הרבה יותר גדול, לאחר מה שעברנו בשנה וחמישה חודשים, ואני לא מטיל בו ספק, וכל הניסיונות, באמת השפלים, הייתי אומר ככה, להכניס אותו לוויכוח הפוליטי, להכניס אותו למחלוקת, למחלוקת הקשה שקיימת עכשיו במדינה, הוא פגיעה בצבא, והנה בדיוק בעניין הזה, אני רוצה להגיד בוקר טוב לאלוף במיל אייל בן ראובן, לשעבר סגן מפקד פיקוד צפון, ולשעבר חבר כנסת גם. ושריונר, שזה הכי חשוב. רמטכ"ל חדש. נכנס, רמטכ"ל יוצא, בוא תגיד לנו מה
המשימה העיקרית שלו? מה המשימה הראשונה?
המשימה הראשונה שלו, מעבר למשימות הצבאיות, זה להחזיר את האמון של צה"ל, להחזיר את אמון הציבור לצה"ל.
כלומר?
הדבר הזה נפגע קשה. זה אומר שצריך לטפל בכל סוגיית אנשי המילואים, שהיום היא מאוד מאוד בעייתית. אנשים עושים, כמו הבן שלי צנחן, 250 יום מצב לעוד 70 יום כבר בדרך. אנשים מצד אחד, תשמע, הם שחוטים, ממש, לא יכולים להתחיל שום דבר, החברה הצעירים והחברה היותר ותיקים, בבעיה מאוד מאוד קשה. צריך לטפל בהם, צריך לתת להם את הכבוד המגיע להם, ולדעתי אחת מהבעיות היום הגדולות שצרף לקושי, זה את כל הסוגיה של חוסר אמון בהנהגה. זאת אומרת שאדם הולך למילואים, אז כמובן אנחנו לא קוראים להם עכשיו לא להתגייס, לא להתנדב, כל הוויכוח שהיה בזמנו, אנשים הולכים, אבל אני אומר לכם, מהשטח מה שנקרא, שיש הרבה מאוד אנשים שמעלים היום שאלות מאוד 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 קשות על לאן אנחנו הולכים.
כן, אבל אלוף,
למלחמה מקודשת בעזה.
אבל כשאתה מדבר על חוק הגיוס, אתה מדבר, אני מניח, על חוק הגיוס, על חוק
ההשתלטות. אני מדבר גם, בוודאי,
בוודאי. למה זה קשור אליו? זה קשור בסוף להחלטה של דרג מדיני, של פוליטיקאים, של ראש ממשלה, של שר ביטחון?
אבל מי שצריך, גם אנחנו, שאנחנו אלופים שמתעסקים לא מעט בכל נושא חוק ההשתלטות, לנו יש כל מיני כתובות, אחד מהכתובות המאוד מאוד משמעותיות שלנו, זה הרמטכ"ל, שצריך להציג את התמונה כמות שהיא, בלי לנסות לסובב ולומר כל מיני.
בוא נדבר, אתה יודע, זה יותר נושאים שמשיקים.
אבל בוא נדבר על עוד. בוא נדבר
על הנושאים הצבאיים התיאוריים, על המינויים שלו, על ההחלטה שלו בנוגע לשריון, על ההחלטות שלו בנוגע לתחקירים הצבאיים. בוא נדבר פר אקסלנס.
אז בוא אני אגיד לך. קודם כל, רק שתדע, אייל זמיר היה פקודי, היה חניך שלי במכללה לביטחון לאומי, ואני חושב שהוא באמת איש נכון, מקבל גם לא מעט נקודות ממני, אבל לא סתם, גם כשריונר. למה? כי הצבא צריך היום שריונר, אני מזכיר לכם, מאז דאדו לא היה שריונר. למה שריונר? כי צריך היום מישהו שמאוד מאוד ייקח את הצבא לרמת נוהלים ומשמעת וערכים, שמה לעשות, אני מאוד מאוד מצפה מאייד, גם דיברתי איתו על זה, שיעשה קצת סדר בצבא.
מה הוא אמר לך?
אמר, הוא בהחלט מדבר על זה, בהחלט מתכוון לזה.
לעשות,
הוא מדבר על כל נושא, אני יכול להגיד לך שהתכתבתי אותו לפני לא מזמן, והוא דיבר למשל על, באמת על נושא התמרון ועל חיסוק כל נושא התמרון. מן הסתם הוא כתב לי את זה, כי הוא גם יודע שאני מתעסק עם זה. אפילו ליוויתי את חלק מהתמרון.
כי מה השתבש?
אבל מה הוא כתב? רגע, מה הוא כתב? זה מעניין, מה הוא כתב?
לא חשוב, לא חשוב. עזוב, אני לא אכנס פה
למילים. כי מה השתבש? מה השתבש שהוא צריך להחזיר
את הסדר? זה לא עניין של השתבש. תראה, התמרון הוכיח את עצמו בצורה מאוד מאוד משמעותית. אבל אנחנו צריכים לזכור מה קרה לתמרון לפני המלחמה. לפני המלחמה בעצם התמרון, כל נושא הצבא היבשה, הלך ונמוג, מה שנקרא, מסיבות של טכנולוגיה וכל מיני אמירות שבעצם אין טנקים כבר כל כך ממולנו ולכן לא כל כך צריך שריון ועוד 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 מילים, והתוצאה של זה הייתה למשל במשאבים. אני יכול לומר לכם שכשהייתי חבר כנסת, אני זוכר בוועדת חוץ וביטחון, אני זוכר שראש הממשלה נתניהו דרך אגב בא עם, צריך לתת עוד כסף לצבא, נדמה לי זה הייתה אייזנקוט היה עבר המתקל, צריך לתת עוד כסף לצבא, אבל הוא שם גם רשימה של 30 פריטים, נושאים שהוא רוצה לראות שהם מתקדמים בהם. לא היה שם נושא אחד שקשור לצבא היבשה, אחד. ואנחנו רואים מה קרה, ואנחנו רואים מה עשה צבא היבשה.
כי מה? כי המלחמות הקונבנציונליות עברו מהעולם, כי לא צריך, אין שריון מולנו כמו שאמרת.
כן, זה מה שאמרו, זה מה שאמרו. אני חושב שהמלחמה האחרונה מול טרור, הוכיחה כמעט את ההפך. זאת אומרת, שמי שבסוף בסוף על טרור צריך לדרוך. אתה לא יכול לנצח טרור באמצעות, רק באמצעות טכנולוגיה ובאמצעות הפצצות מהאוויר ועוד כל מיני
דברים כאלה. נראה לי שזה אחד הדברים שלמדנו, נראה לי שזה אחד הדברים הכי בוהקים שלמדנו במלחמה האחרונה. אני רוצה לקחת אותך שנייה אחת לכהונה של הרצי הלוי. קודם כל איש משכמו ומעלה, הרבה מאוד מבצעים חשובים וחיוביים, צריך לזקוף על שמו. מה הדברים שראית שבהם הוא לא ביצע את העבודה עד הסוף?
אני אגיד לך דבר אחד, שאני חושב שמה שקרה או הייתי מצפה ליותר, זה כל נושא הטיפול בנושא הערכי בצבא. אני לצערי גם ראיתי, גם שמעתי על אירועים מאוד לא טובים. אתה רוצה דבר שפורסם למשל, זה כל נושא החבר'ה האלה שהולכים עם פדים כאלה על המדים.
זה הבעיה, והסרבנות מה הייתה? זה הבעיה של צה"ל, שולחים עם פאצ'ים?
רגע, נתן דוגמה.
על איזה סרבנות?
אני אשאל אותך.
על איזה סרבנות אתה מדבר?
על זה שלמשל השתמשו פה חודשיים, שלושה לפני הצבא, הטייסים אמרו, אנחנו אם יהיה רפורמה ודיקטטורה, והרמטכ"ל, לא, שנייה אני אשלים, והרמטכ"ל לא אמר להם, חבר'ה, אין בעיה סרב הזה, לא בבית ספרי, קשו הביתה, להתראות שלום.
בסוף הגיעו 150 אחוזי גיוס.
הגיעו וכל הכבוד להם, הבעיה לא הגיעו, הבעיה היא השימוש בצהל, חוסר התגובה של
חצי. במחן המציאות הגיעו כולם.
הכל בסדר, אני בעד שהגיעו, כל הכבוד, אני רק אומר, השימוש בצבא, וזה שהרמטכ"ל לא אמר, חבר'ה, עד השימוש בצבא, ומי שמשתמש בצבא ילך, יכול להיות שזה היה אחד הבעיות.
הרמטכ"ל אמר, אני יכול לומר לך שאני שמעתי את זה באוזניי, במקומות כאלה ואחרים. א', הרמטכ"ל אמר לגבי תשמרו על הצבא, אחד, שתיים, אני לא מציע שעכשיו נתווכח האם הוא סרבנות או לא סרבנות, אני חושב שהיה סיפור, אני יכול לומר לך שאני תמכתי בסוגיית האי-התנדבות, כאשר מדינת ישראל נערכת, מבחינה משטרית, דמוקרטית וכל מה ש...
זה קיבוץ מילים, האי התנדבות הזאת.
זה לא קיבוץ מילים, אני יכול להגיד לך שמה שעשתה... זה אתה אומר, אני אומר אחרת.
מדינה פלורסטית, נותר להביע דעות. אבל כשאתה אומר, אל תתנדבו לצבא בגלל טעמים פוליטיים, זה להשתמש בצבא ולאיים על הממשלה בסרבנות, בפועל.
אבל אני אומר לך שמדינת ישראל, שאני רואה איום על מדינת ישראל, איום אמיתי, איום קיומי, כך אני רואה את זה. בעניין הזה, אני משתמש בכלים שיש לי, ובכלים שיש לי כאזרח, זה לבוא ולהגיד לאנשים...
אני חושב שגם היום צריך, למשל אם ימשיכו את השינוי במערכת המשפט, גם היום צריך לעודד...
היום הבעיה, היום אתה לוקח את העניין הקל, א', התשובה היא לא. אני חושב שהיום אנחנו במלחמה, היום אנחנו במלחמה.
רגע, אז מה השתנה?
היום, לא השתנה כלום. מה השתנה?
שיש מלחמה. אבל אולי אם אז לא היית תומך בהתנדבות,
אתה זוכר מה קרה במלחמה?
אולי אז לא היית תומך בהתנדבות, אולי בסופו של דבר לא הייתה מלחמה, מה ההבדל בין אז להיום?
בחייך, אתה מבין שאתה מדבר עכשיו?
אני שואל שאלה.
הוא רגיל לזה, רגיל לדבר
שואל שאלה. ממש לא נכון. ממש לא נכון. אתה ראית בדיוק.
אלוף, אני רוצה להחזיר אותך, אני רוצה להחזיר אותך.
זה לא רגע להשלים את התשובה, אבל למה אתה קוטע לו את התשובה?
לא, כי אתה הולך איתו למחוזות לא מעניינים. לדבר איתך על נושא המינויים. אני לא יודע אם אתה מכיר, אתה יחסית מבוגר, אני לא יודע אם אתה מכיר את הדור הזה, אבל יש שם שתי מינויים מעניינים שאני רוצה להביע את, שתביע את דעתך עליהם. יניב אסור, שכבר למעשה שוחרר, הוחזר כדי להיות אלוף פיקוד דרום, תפקיד סופר דרמטי בתקופה הזו, ומפקד אוגדה 162, איצי כהן, תת אלוף איצי כהן, שהוא עלה לדרגת אלוף ומונה לראש אגף מבצעים. שני מינויים מאוד מאוד, בוא נגיד ככה, נגיד מעניינים. מה דעתך על המינויים האלה?
אחלה מינויים.
אתה מכיר, אתה מכיר אותם?
אני מכיר את שניהם. איצי כהן היה עכשיו מפקד אוגדה מצטיין.
נכון.
באוגדה 162, ולכן נכון מאוד לקדם אותו. הוא גם עשה תפקידי, אני לא זוכר בדיוק את כל התפקידים שלו, אבל הוא עשה גם תפקידי מטה. אני חושב שהוא
מחד גבעתי
מאוד. מחד גבעתי, עשה דברים מאוד מאוד יפים וטובים.
המצטיינים במלחמה הזו, מהמגדונרים המצטיינים.
ואני חושב שזאת זכותו של רמטכ"ל וחובתו של רמטכ"ל לציין ולתת איך מציינים בצבא את הטובים ביותר. מקדמים אותם ונותנים להם תפקידים טובים, ובדרך כלל זה גם עובד.
הקפצה רצינית.
זה הקפצה, כן, אבל זה הקפצה ראויה. תקשיב, זה הקפצה ראויה. אני חושב שיניב אסור, גם אותו אני מכיר, לוחם אמיץ מאוד, רציני. היה מחד גולני,
איך הרצי ויתר עליו? אתה יכול... איך הרצי ויתר עליו? איך הרמטכ"ל הקודם הרצי ויתר עליו?
אני לא יודע.
אולי דרך אגב לא הפאצ' היה טעות כמו המינויים האלה, אנשים כאלה שהוא הוציא מהצבא. אולי זה היה טעות?
למה, על מי אתה מדבר?
לא, שאלתי אותך מקודם, מה היה אחד הדברים הזה? אמרת, העניין הערכי והפאץ'. בעיניי, אם אתה אומר...
העניין הערכי. העניין הערכי והעניין של המשמעת.
הוא בא לידי ביטוי בפאץ'.
רגע, תן לי רגע. בוא נחזור
לדעת.
אבל תן לי רגע לדבר.
כן, בבקשה.
בסוף אני ראיין אותך.
אתה מוזמן.
הסוגיה של הערכים ושל המשמעת קשורה אחד בשני, ואני חושב שבצבא קרו דברים מאוד בעייתיים שזמיר, אייל זמיר, יצטרך להתמודד איתם כבר בימים הקרובים, הוא יצטרך להחזיר את הצבא למקום שבו פקודה זה פקודה.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר.
רגע, שנייה, רגע, רגע.
שמעתי, אבל מה אתה אומר? שמעתי, אבל
לא לגמור.
לא, אבל אני לא גמרתי. המשפט, משפט, תן לי לגמור משפט.
בבקשה.
הריבון הוא המפקד ולא הרב מכל מיני מקומות. צריך להחזיר את הצבא למקום שבו הוא היה, וצריך, המלחמה עשתה כל מיני דברים, והיום צריך לשקם את הצבא, תוך כדי אגב אפשרות של חוזרים למלחמה.
אפשר להשחיל בבקשה על זה? אז קודם כל לגבי הסיפה של הדברים שלך, הרב לפני המפקד, בוא, ראינו את אנשי הציונות הדתית, מסתערים על הקרב, נהרגים בכמויות, אני מציע לעזוב את העניין הזה של הרב לפני המפקד,
זה סתם
להשחיר את הדבר.
ברשותך, אני רוצה לענות כאן.
ודבר שני,
רגע, בנקודה הזאת אני רוצה לענות לך.
פרץ לתוך הדברים, ואי אפשר לנהל ככה שיח,
ואז אנשים לא שומעים אותם. זה רעיון, יהודה, גם זה רעיון.
ולגבי הרשת של הדברים, אני אומר, האם הפאץ', העניין הערכי שמתבטא, למשל דרך הפאץ', זה הבעיה של הרמטכ"ל הרצי, ולא זה שלמשל, מינויים כמו איציק כהן ואסור, הוא שלח אותם מצבה, או לא קידם אותם.
טוב, בואו נעבור לעוד נקודה אחת, בואו נעבור לנקודה.
האלוף במילואים, אייל בן, ואני רוצה להגיד מילה רק. הפאץ', אתה יודע, הוא נתפל כאן לעניין הפאץ'. הפאץ' זה לא העניין.
זה לא נתפל, זה רק סמלי. אני
אעתה, הפאץ' הוא סמלי. הוא סמלי. תנועת חב"ד היא תנועה מכובדת, כבודה במקומה מונח, אבל לא יכול להיות שכל בעל אמונה ישים פאץ' משלו. אחד ישים מרץ, אחד ישים משיח, אחד ישים רק לו ביבי, ואחד ישים רק ביבי, וכל אחד ילך עם פאץ' שיבטא את דעותיו, את אמונותיו. לכן זה צבא, ולכן הוא מדבר על פאץ', לא הפאץ' כפאץ', אלא כסימבול להתפרקות של, אתה יודע, איך אומרים, משמעת שהייתה בשנה וחצי האחרונות.
אבל אם אתם רוצים עוד אתגר אחד, תנו לי רק לסיים, אני מניח שהזמן גם כן רץ, אתגר אחד רק שלדעתי הוא, אני מאוד סומך על אייל זמיר בכל מה שקשור בענייני הצבא, בענייני הלחימה, הוא יוביל לצהל נכון, הוא יודע את זה, יש לו ניסיון גדול, הכל מבחינה זה טוב. אני דואג לו במקום אחד מאוד משמעותי, וזה מול ממשלת ישראל. הממשלה הזאת, הממשלה הלאומתית הזאת, שרואה בניגוח צהל, ממש הפך להיות לעניין תחביב של חלק מהאנשים, אני לא רוצה לכנות אותם כאן במילים, על צורת ההתנהגות שלהם, בלי שום הבנה ביטחונית בצד אחד, ויותר חמור מזה, בלי שום הבנה בפגיעה בצהל כאשר הם עושים את זה, ואני מאוד מאוד מקווה שאייל זמיר ידע להתמודד עם הסוגיה הזאת, כי זאת סוגיה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מכבידה, ובוא נאמר שאני הייתי מפקד המכללה לביטחון לאומי, לצערי אולי היום צריך לשנות את תוכנית הלימודים שם, לא לימדנו את האנשים להתמודד עם קרי ועם כל מיני אנשים כאלה שזורקים בוץ, בעיקר באמצעות זריקת אחריות מהם.
כן, וקריקטורות מחפירות, כן.
בזה. וכל מיני אמירות מחפירות ואיומות ונוראות, היה להצטרך גם בזה כנראה להתמודד, אי אפשר להימלט מזה כל עוד בממשלה הזאת יושבים מי שיושבים, אתם רוצים אפילו סמלי ההתנהגות בכנסת ביום שני האחרון, שהפכה את הכנסת בעיניי למקום בזוי, ישבתי שם כמה ימים, מקום בזוי. אני לא בטוח שהיום אם יקראו לי לבוא לשם, אני אסכים לבוא למקום הזה, כאשר יושב שם יושב ראש כנסת, שמורה לחייליו לבושי השחור להקות הורים שקולים.
אני חייב להתקומם נגד האמירה הזאת. אני חייב להתקומם נגד האמירה המזעזעת הזאת. אמיר אוחנה לא שלח את חייליו לבושי השחורים, עם כל הכבוד, אייל בן ראובן. בחייך,
הייתה... מי שלח אותם?
מי שלח אותם? באמת, אתה יודע, אלוף בצהל, לשעבר, חבר כנסת, שאומר שאמיר אוחנה שלח את חייליו ובריוניו כדי להקות משפחות
חשובים. בשורה התחתונה, שלזינגר, בשורה התחתונה, הורים שכולים, הורים שכולים, הורים שכולים בחו, הורים שכולים הושפלו, זה מה שקרה, זה מה שקרה, הורים שכולים
אבל אמיר אוחנה שלח את בריוניו והכל משפחות חטופים. כמה תרלול, כמה הזיות, כמה רעל,
אתה הזוי, אתה הזוי, אתה בן אדם הזוי.
כמה פילוג
עוד אפשר לעשות בעם הזה.
תודה רבה אייל בן ראובן, תודה רבה.
תודה רבה, פרסומות.
איזה הגזמות, וואו.
איזה הגזמות.
הוא שלח את בריוניו.
עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב לחגי לובר, אביו של סמל ראשון אלישע יונתן לובר, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה.
שלום לך ברק, שלום יהודה.
שלום חגי.
ואתה אומר כך, הבת שלי כמשל, הבת שלי מתפטרת מעבודתה ביום ראשון הקרוב, כי בעלה שוב יוצא למילואים, והיא שוב תהיה לבד, ואין מי שישמור על הקטנה בשעות אחר הצהריים. עד כה הוא עשה 230 ימי מילואים. ועכשיו הוא יוצא לעוד 70 ימי מילואים, ואתה כועס, ותגיד לנו, תספר לנו את המקרה הפרטי שלך.
קודם כל, אני לא כועס, אני נדהם מחלקים מסוימים בעם, שלא מגלים ערבות הדדית, ולא מגלים אכפתיות, לפחות לא באופן מעשי, כלפי מה שקורה פה בשנה וחצי האחרונה, והעומס הגדול שמוטל על כתפי מעט יחסית אנשים. בואו תיקחו את המקרה שלי. אנחנו משפחה שכולה. הילדים שלנו והחתנים במשותף עשו עד עכשיו למעלה מ-1,000 ימי מילואים. 700 ימי מילואים מתוכם בערך, זה אחרי שיונתן נפל. כלומר, הבן שלי נהרג בעזה, והילדים שלי והחתנים שלי נמצאים בעזה, בסוריה, בלבנון. וכשאנחנו מסתכלים על על החברה שלנו, זה לא כולם כך, זה לא כולם כך. והצרכים של הצבא, אף אחד לא צריך להגיע לוועדת חוץ וביטחון כדי להבין שזה פשוט מטורף, זה פשוט לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאחות שכולה מתפטרת מהעבודה שלה, כי בעלה הולך ל-70 ימי מילואים, כי אין עוד אנשים. אני אומר לכם יותר מזה, כשקמנו מהשיבה, הבן שלי חזר לעזה, והוא בא אליי ולאשתי ואמר, אני יודע אבא אמא שקשה לכם, אבל אין אנשים, ואם אני לא אבוא, כי אני אח שכול ואני מפקד, אז חייל שלי לא יבוא, כי הוא התחתן הרגע, כי אשתו בהיריון, לכל אחד יש סיבות למה לא להגיע, או הוא חושב שלימוד התורה יגן על אנשים אחרים, כל האנשים האלה היו כבר מזמן, חודש אחרי המלחמה, חודשיים אחרי המלחמה, היו צריכים להתעשת. ואני אומר לכם, אני פונה לאחי החרדים, שאני גדלתי בבני ברק ולמדתי בחינוך חרדי עד התיכון, ואחיות שלי חרדיות. לא יאומן שעברה שנה וחצי ואין שום סימן של שינוי תודעתי בחברה. אני לא מדבר על אנשים.
שינוי, אני רוצה לתקן אותך, לא רק שינוי, אני אומר לך, כמי שמכיר את החרדים מקרוב, יש הקצנה של הרבנים עוד נגד, שביטא אותם הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף, שאמר גם בטלנים, וזה לכאורה במפלגה השסניקית, המכילה והסובל, גם בטלנים אסור להם להתגייס לצבא, אישור קו של כל הרבנים, חסידים, ספרדים, ליטאים, ממש עם רבני הפלג.
צריך לומר, כדי להיות הוגן, שכן יש יותר אנשים כבודדים, כפרטיים,
לא שמתגייסים. לא בהנהגה.
כהנהגה, אני אומר לכם, אני עומד דווקא בתור אדם דתי, ודווקא בתור אבא ליונתן המתוק שלי, שהיה, אפשר להסתכל על התמונה שלו, זקן פאות ובחור ישיבה, אני מסתכל ואני פשוט לא מאמין, איך יכול להיות שציבור, שבאמת צריך לומר, שהוא מלא חסד וחמלה ואהבה, עם אחוז הפשע הנמוך ביותר בארץ, בבני ברק לפחות, איך יכול להיות שהם לא מסתכלים מסביב? איך יכול להיות שהם לא מסתכלים בעיניים של הבת שלי, שקורא תחת האומס, ואנחנו דואגים, החתן שלנו שהולך עכשיו לעוטף עזה, ומי יודע מה יקרה מחר, איך יכול להיות שהם לא מסתכלים לנו ולה בעיניים, הורים שקולים שדואגים, אבל אומרים לעצמם מה לעשות, צריך להגן, צריך שלא יהיו שוב חטופים, צריך שלא יהיה שוב התקפה של חמאס, איך יכול להיות שלא מתגייסים? ולכן אני אומר, מה שלא אמרתי בתחילת המלחמה, אין מנוס, לפעמים כשבן אדם לא עושה את הדבר המובן מאליו, צריך לעזור לו לעשות, ומתכנסת היום, וכמעט כל יום ועדת החוץ והביטחון, וצריך להתייחס לחוק הזה של גיוס, כמו שצריך להתייחס לכל חוק אחר.
אז אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת.
מקבל סנקציות אישיות.
אוקיי, ובדיוק בנקודה הזאת, כשאתה מדבר על סנקציות אישיות, ועל ועדת חוץ וביטחון, ועל תפקידם של הפוליטיקאים בכל מה שקושר, כי אין אוזן קשובה למה שאתה אומר, וזה כבר לא קורה שנה וחמישה חודשים. מה קורה עם הנציג של הציונות הדתית? נציג המגזר ששירת בהמוניו, שנהרג לצערנו הרב במספרים הרבה יותר גדולים מהאוכלוסייה, שנפסה לצערנו הרב במספרים הרבה יותר גדולים מחלקם מהאוכלוסייה, ואני מדבר על בצלאל סמוטריץ', מה קורה איתו שהוא לא מבין את מה שאתה אומר בצורה הכי ברורה?
אז אני אומר לך שאני דיברתי איתו באופן אישי, והתשובה שלו היא כזאת, אפשר לא להסכים איתה, אבל בניגוד אליך, להבין את המניעים שלה. אני בטוח שכל מי שהילדים שלו מתגייסים, או החברים שלו מתגייסים, או בני המשפחה שלו, רוצה שהגיוס יהיה רחב יותר, וגם רוצה שהחרדים יתגייסו. הוא טוען שהחוק של סנקציות אישיות לא ישנה שום דבר, ולא יגרום לאנשים להתגייס, ודווקא החוק... דווקא החוק שהוא מביא...
בניגוד למה שאתה אומר.
בניגוד למה שאני אומר, אבל אתה יודע, לבוא ולהגיד את המוזיקה של הדברים שאתה אמרת, שמי שתומך בחוק הזה לא אכפת לו מהצבא ולא אכפת לו מהבת שלי, אני חושב שזו טעות. כל השאלה, כל הוויכוח, זה לא כמו הוויכוח שיש לי עם ראשי המפלגות החרדיות, שרוצות להגיע לפטור גורף ומלא.
אבל חגי, אנחנו מנסים שנים, בדרך של בצלאל סמוטריץ', של הידברות והידברות והידברות והידברות, לא מובילה אותנו לשום דבר? בטח ובטח לאחר השבעה באוקטובר, ששם באמת, אתה יודע, איך אומרים, אין כבר על מה להידבר, הצרכים ידועים, הצבא זועק ל-12 אלף לוחמים, על זה מדובר, כמה עוד אפשר להידבר?
כן, אבל אלה שאני פתאום מוצא את עצמי בצד של האנשים שאני לא מסכים איתם, אבל אלה שתומכים בחוק הקיים, טוענים שהוא יביא לגיוס של יותר חרדים ויותר משתמטים מאשר מה שאני מציע. אפשר לחלוק על זה, בעיניי צריך לחלוק על זה. אני הולך היום לוועדת החוץ והביטחון לומר את דעתי, אבל בשורה התחתונה, למי שצריך להפנות קריאה, זה לציבור שלא מתגייס, שכמובן כלול בו גם הציבור החרדי, וצריך להגיד להם את זה באופן חוזר, יום יום, לא יכול להיות שאתם לא תתנו כתף. זה בצד אחד, וצריך שהמחוקקים שלנו, שהם מבטאים את הרצון של החברה שלנו, הם ינסחו חוקים ויעזרו למי שהאידיאולוגיה שלו שונה, כי אני לא מתווכח עם האידיאולוגיה שלהם, הם חושבים שאם הם לומדים תורה, זה עוזר.
תזכיר יהודה שלזינגר לחגי לובר, אפרופו אוזניים קשובות, מה אמר אתמול חבר הכנסת אייכלר כשדיברו איתו בעניין הזה, ותבין כמה ההידברות היא, לדעתי, עם חלק מהחרדים, היא בלתי אפשרית.
חגי, שני דברים קטנים. קודם כל לגבי, קשה לחלוק עליך, אתה אומר, כל מילה בול בפוני. אני מאמין, דרך אגב, מאוד מאוד גדול במה שקורה עכשיו בחטיבת החשמונאים. צריך לראות את זה.
לגמרי.
זו תופעה מדהימה, מדהימה. הקצב שם איתי, לדעתי, קצב המתגייסים איתי, אבל זה אחד הדברים שעשה את השינוי. העובדה שהצבא הצליח להעמיד חטיבה חרדית על מלא, 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 זה חלק
מכל התנאים הדרושים להם
לשרת. זה, וצריך להמשיך ולעודד את זה, כי זה גומר את כל הטיעונים של להיכנס לצבא חרדי ולצאת חרדי. אפשר להיכנס לחטיבת החשמונאים, נכון. אפשר להיכנס לחטיבת החשמונאים חרדי ולצאת חרדי מאוד. השאלה, כן, השאלה שלי היא אחרת, השאלה האם מעבר לצד הפוליטי, האם אתה רואה את השבר הזה בין החברה של הציונות הדתית לחברה החרדית, מעבר לסוגיה הפוליטית, איך זה מתבטא ביום יום?
תודה רבה ששאלת אותי את השאלה הזאת, באמת תודה. אין שום שבר בין חברה ציונית דתית לבין חברה חרדית. זה שקר, וזה דווקא שקר שאומרים אותו אנשים שלא רוצים להגיע, שלא רוצים להתגייס, בגלל שברגע שחרדים טוענים, אתם מתקיפים אותנו, אתם נגדנו, אתם שונאים אותנו, אז מסתיים הוויכוח, כי אני לא רוצה לעמוד בעמדת שונא. אני מצעיר פה, וכמוני כל תושבי היישוב שלי, ואני חושב כל הציונות הדתית, אנחנו לא שונאים אף אחד, אנחנו לא מתקיפים אף אחד, אנחנו פונים אליהם ואומרים הערה נקודתית, אין שום שבר, הערה נקודתית שהיא בעינינו מצילת חיים. אתם חייבים להתגייס בפועל. אתם חייבים לעזור לנו, כי אחרת זה פיקוח נפש. אנחנו לא מדברים בשפה ציונית. אני לא מצפה שחרדים שהיום לא אוהבים מדינה, כמדינה, כערך, יצדיעו פתאום לדגל וישיעו התקווה. יש כאן, אני מדבר במושגים שלהם ושלי, יש כאן פיקוח נפש. יש כאן אנשים שימותו ונשים שיאנסו. אם אתם לא תהיו שם, כמה עוד המשפחה שלי, וכמוה כמובן רבות מהמשפחות, תוכל להחזיק 300 ימי מילואים בשנה ושלושה חודשים? כמה עוד נוכל להחזיק את הדבר הזה? ואם זה לא יקרה, יהיה פה מוות, וזה פיקוח נפש שהוא דוחה כל תירוצים וכל שיקול דעת וכל התחמקות וכל אולי לא נהיה דתיים, אולי כן נהיה דתיים. יש כאן פיקוח נפש, ואתם, אחי החרדים, חייבים, חייבים לבוא ולהתגייס ולעזור.
חגי לובר.
ואם לא, אם לא, יש מחוקקים, יש חברה.
חגי לובר. קודם כל, בוסה לבת ולחתן שמתגייס, ותודה ענקית איתנו. תודה, תודה, תודה רבה.
ושיהיה לך רק...
תודה רבה לכם, ושננהל את הוויכוחים מתוך אהבה וקרבה ואחווה.
בעזרת כל עוד כמוך זה יקרה.
תודה רבה, פרסומות. צריכים אולי להגיד מילה על מה הולך להיות כעת בעקבות האיום, הבוטה, אתה יודע, אומרים חסר תקדים, אני כבר לא יכול להשתמש במילה חסר תקדים, בוא נגיד ככה, האיום חזק מאוד אתמול של הנשיא טראמפ על חמאס, מעניין מאוד כיצד הם יגיבו, האם האיום הזה יישאר באוויר, כמו האיום
רק לא הבנתי, למה אנשים מאוד הזדעזעו מזה שהאמריקאים מנהלים ישירות מול חמאס? לא הבנתי מה זה.
כי אין ממשלה בישראל, זה בדיוק העניין, מה אתה מתפלא?
איך הגעת עכשיו לזה שאין ממשלה בישראל? אם כן, נתניהו וטראמפ לא עובדים ביחד, אם, מה אתה מדבר? אבל, הרי מישהו שתל את כל הדבר הזה.
אם ישראל, אם ארצות הברית מנהלת מסע ומתן עם חמאס מעל הראש של ישראל, אם אזרחים ישראלים עולים לרגל להתחנן על נפשם, שורדי שבי, ועל חבריהם שנמצאים בשבי, בפני נשיא ארצות הברית, זה אומר שאין ראש ממשלה בישראל, אין ממשלה בישראל, זה מייתר אותנו לחלוטין, ואם אתה לא מבין את זה,
איך הגעת לזה, סרי, איך הגעת לזה, איך הגעת לזה?
תגיד לי, זה נראה לך נורמלי שארצות הברית מנהלת מסע ומתן ישיר עם חמאס,
כאילו זה נראה לי נורמלי, אם המעצמה הגדולה יכולה ללחוץ על הדבר הזה,
כאילו אין ראש ממשלה בישראל. מצד שני
גם לקרוא להשמיד את הדבר הזה.
אתה גם אומר,
כל דבר
גם נראה לך, גם נראה לך בסדר גמור, שאזרחים ישראלים מבקשים, נראה לך גם בסדר גמור, שאזרחים ישראלים מבקשים מהנשיא ארצות הברית,
טוב, שבס, יאללה,
זה נראה לך נורמלי,
שבס, שבת שלום, ששם מפנק אותך, יש שיר, מה אתה רוצה? לא, אתה מפריע, אני מנסה להגיד מילה, יאללה, גיד שבס.